כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, כוח באדר ב', כ"ח באדר ב' תשע"ו, מסכת קידושין, דף זך, דף כ"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה כוח באדר, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל לפי חודשי השנה. וביום הזה כוח באדר, מספרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ט עמוד א', הגיעה הבשורה הטובה ליהודים. שיהיה מותר להם לשוב וללמוד תורה, כי גזרה המלכות גזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו ושיחללו שבתות. 110 רבי יהודה בן שמוע וחבריו הלכו ונטלו עיצה ממטרונית האחת שכל גדולי רומי מצויים אצלה. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה. אמרו, היי שמיים, לא אחיכם אנחנו? לא בני אב אחד אנחנו? לא בני אם אחת אנחנו? מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות וביטלום, ואותו היום עשאו יום טוב. ועוד, בכוח באדר, פורי מצרים על הריגת הצורר אחמד פחה, מושל מצרים. בשבת הבא עלינו לטובה פרשת תזריע ופרשת החודש, וראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. פרשת החודש קוראין בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן, כדי לקדש חודש ניסן. לכתיב בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל אין זה עיקר הקידוש. עיקר הקידוש הוא בעת ראיית הלבנה שמקדשים אותו הבית דין. ואין הקריאה הזו אלא מדרבנן לזיכרון, כך אומר המשנה ברורה. והחל משבת קודש, א' בניסן, מנהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה היום, כי כל נשיא ונשיא היו לו סודות גדולים, אשר המשיכו שפע רוחניות כל אחד לשבטו כל ימי עולם. בקריאת הפרשה הוא מעורר קדושת היום, וביום י' ג' בניסן קוראים בפרשת בעלותך עד כן עשה את המנורה, והוא כנגד שבט לוי. כך מביא אשלה הקדוש. וטוב ליתן לאחר סדר קריאת הנשיא, ג' פרוטות לצדקה, בעד מנוחת אביו ואמו או שאר נפשות קרובים, או בעד כל נפשות מת מישראל. באלף בניסן, בשבת הבאה עלינו לטובה, 8 פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, ואילו הם פרשת כהנים אמור על הכהנים, פרשת לוויים, קח את הלוויים שבפרשת בעלותך, פרשת טמאים, לרש"י הכוונה לפרשת פסח שני, ולתוספות פרשת והנזרו מקודשי בני ישראל, פרשת שילוח טמאים, פרשת אחרי מות, פרשת שטויי יין, ופרשת נרות ופרשת פרה אדומה. כך הגמרא במסכת גיטין דף סמך עמוד א'. באותו יום, ראש חודש ניסן, נטל 10 עטרות, ראשון למעשה בראשית, שאחד בשבת היה, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון לחודשים. כך הגמרא במסכת שבת, דף פ"ז עמוד ב'. ימים גדולים לפנינו בעזרת השם, ובשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף חבב ממסכת קידושין. נתמצת, נחזור ונשנן את אשר למדנו, ובסיום התמצות והשינון נשיב על השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. למדנו במשנה בדף חבב נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות נקנים בכסף, בשטר ובחזקה. חזקה הכוונה כגון חפר בה בקרקע מעט או נעל או פרץ כלשהו, ושאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, אינם נקנים אלא במשיכה. מטלטלין נקנים אגב קרקע בכסף, בשטר ובחזקה, וזוקקים המטלטלין את הקרקעות להישבע עליהם, שאף שאין נשבעים על הקרקעות, אם טבעה ממנו מטלטלין וקרקעות, נשבעים גם על הקרקעות. אמרה הגמרא שנינו במשנה, קרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה, מקור לדין זה, בכסף אמר חזקיה דכתיב, שדות בכסף יקנו, והמשך הפסוק וכתוב בספר וחתום, זה אינו בא אלא להצריך, שטר לראיה אבל לא לקניין, כיוון שהמילה יקנו מפסיק. ואמר רב שכסף קונה רק במקום שאין כותבים שטר, אבל במקום שכותבים שטר, דעת הקונה לקנות רק בשטר. אמנם אם פירש שרוצה לקנות בכסף קונה, כמו דרבי אבי דבר אבין, שהיה מפרש ואומר, כשקנה קרקע, אם ירצה קנה בכסף ולא יוכל המוכר לחזור בו, ואם ירצה קנה בשטר כדי שאני יוכל לחזור בי. מה המקור לקניין בשטר? דכתיב, ויקח את ספר המקנה, ואין ללמוד מהמילים וכתוב בספר וחתום, כיוון שזה שטר ראייה בלבד. כיוון שזה שטר ראייה בלבד. ואמר שמואל שרק במתנה קונה שטר לבד, אבל במחר אין דעת המוכר להקנות עד שיקבל מעות. הקשר הרב אמנון, למדנו בברייתא, בשטר כיצד, כתב על הנייר או על החרס, שדי מחורה לך, שדי נתונה לך, הרי זו מחורה ונתונה, הנה מוכח ששטר לבד קונה במחר. תרצה הגמרא א' שהברייתא מדברת במוכר שדהו מפני רעתה, שנוח לו שהלוקח יקנה ולא יוכל לחזור בו, ב' רבשי מתרץ שהברייתא מדברת רק במתנה, וכתב לו גם לשון מחירה כדי ליפות כוחו, שאם יגוון הבעל חוב של נותן המתנה, יוכל המקבל לטבוע מהנותן את המעות. המקור לקניין חזקה לחזקיה מזה שנאמר, ושבו בעריכם אשר תפסתם, במה תפסתם? בישיבה. ואי רבי ישמעאל טענה דכתיב, וירשתם אותה וישבתם בה, במה ירשתם? בישיבה. למדנו במשנה שמטלטלין נקנים במשיכה, מקור הדין הזה לריש לקיש מן התורה, דכתיב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. לרבי יוחנן זה קניין מדרבנן, אבל מהתורה מעות קונות. עקרו חכמים קניין המעות כדי שלא יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה ותקנו קניין משיכה, שעד שהוא לא מושך את זה הקונה, הדברים הם באחריות המוכר. שנינו במשנה שמטלטלין נקנים אגב קרקע, מקור הדבר אמר חזקיה דכתיב, ייתן להם אביהם מתנות, אם ערי מצורות ביהודה. הסתפקו בני הישיבה, האם צריך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע או לא? מביאה הגמרא ראיות לספק הזה. ראיה ראשונה ממה ששנינו, שרבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבת בפאה ובביקורים וכותבים עליה פרושבול וקונים עם המטלטלין. הנה מוכח שאין צריך שיהיו צבורים, שהרי מה אפשר להניח על קרקע כלשהו? דחר רבשי ואמר, ניתן לנעוץ בקרקע כלשהי מחט שתלוי בו מרגלית יקרה. ראיה שנייה, שנינו בברייתא אמר רבי אלעזר, מעשה במדוני אחד שרצה לתת מטלטליו במתנה והקנה אותם אגב בית צל הקרקע ברוחב מטבע. הנה מוכח שאין צריך צבורים, דחתה הגמרא שבאמת הייתה קרקע גדולה, אלא שהייתה קשה כסלע. ראיה שלישית, אמר רב יהודה בשם רב, מעשה באדם אחד בירושלים, יש אומרים שהיה חולה וסוברים כרבי אליעזר שסובר שאין דברי שכיב מרא ככתובים וכמסורים, אלא צריך קניין, ויש אומרים שהיה בריא וסוברים כחכמים שאומרים דברי שכיב מרא ככתובים וכמסורים דמו. והוא רצה לתת מטלטליו לאחר, ואמרו לו שאין לו תקנה עד שיקנם אגב קרקע, והלך וקנה קרקע, ואמר טפח על טפח נתון לפלוני ואימו 100 צון ו100 חביות, ומת וקיימו חכמים את דבריו, והנה מוכח שאין צריך שהם יהיו צבורים, שהרי אי אפשר להעמיד על טפח כמות כזו של דברים. דחתה זאת הגמרא ואמרה, שנתן דמי צון ודמי חביות וצברם באותו טפח, ואין להעביר ראיה לתירוץ הזה שהיו מעות ממה שלא יקנה את הצון והחביות בחליפין, מה שאין כן מעות אינם נקנים בחליפין, מפני שבהכרח צריך לומר שמדובר שהקונה לא היה שם, שאם לא כן, אם הקונה היה שם, היו מקנים לו במשיכה במעות או בחליפין את הצון והחביות, והטעם שלא יקנה על ידי אחר במשיכה, מפני שלא סמך דעתו עליו ובחליפין, מפני שלא היה אחר שיסכים לתת סודרו בשבילו. ראיה נוספת הביאה הגמרא ממה ששנינו, מעשה ברבן גמליאל וסקנים שהיו באים בספינה, ונזכר רבן גמליאל שלא תרם את מעשרותיו שהשאיר בבית. ואמר לסקנים, מעשה ראשון שאני עתיד למוד נתון ליהושע שהיה לוי ומקומו מוזכר לו בפרוטה, והקנה לו את המעשר אגב קרקע, ומעשר עני נתון לעקיבא בן יוסף שהיה גבאי צדקה ומקומו מוזכר לו, מכך שאמר מקומו מוזכר לו מוכח שצריך צבורים. גם את הראיה הזאת דחתה הגמרא ואמרה, שהוא אמר זאת כדי שלא יטרחו להוציא את המעשרות, אלא יוכלו להשאירם שם, במקום המוזכר, כל זמן שירצו. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף חבב, ממסכת קידושין, כעת נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, האם כסף קונה בקרקע לבדו? התשובה רק במקום שאין כותבים שטר, או כשיתנה שיקנה לו לבדו. שאלה שנייה, האם שטר קונה בקרקע לבדו? התשובה, במתנה כן ומחירה, רק כשהוא מוכר מפני רעתה. שאלה שלישית, מניין נלמד שהקרקע נקנית בחזקה? התשובה לחזקיה מהפסוק, ושבו בעריכם אשר תפסתם, לדבי רבי ישמעאל, מהפסוק וישבתם בה. שאלה רביעית, במעשה שהביאה הגמרא במי שהיו לו מטלטלין רבים וביקשם לתנם במתנה, ואמרו שאין לו תקנת שיקנה מאגף קרקע, מדוע לא יקנה זאת בחליפין או במשיכה? התשובה, משום שלא היה הזוכה נמצא שם. שאלה חמישית, במקרה הזה שהביאה הגמרא, באיזה עוד דרך יכול היה להקנות ומדוע אם כן נאמר אין לו תקנה? התשובה, יכול לזכות לו על ידי אחרים, אבל הוא חשש שהמושך יגזול זאת לעצמו. והמילים אין לו תקנה, היינו שלפי דעתו וחששו לא הייתה לו תקנה אחרת. שאלה אחרונה על דף חבב, במקרה הזה שהביאה הגמרא, מדוע לא יקנה לו בסודר על ידי אחרים? התשובה, לרשי משום שהיה נותן זר בירושלים ולא היה מי שיסכים לתת לכך את סודרו, שמה לא יחזיר לו, ורבי שמע היה הוכיח מכך שאין מועילים חליפין שלא בפני הקונה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, על דף חבב ממסכת קידושין. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, כוח באדר בית תף שיניין וו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא דף זך, דף חב זין ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חבב עמוד בית. מרכז דף חבב עמוד בית, טוב שורות, 17 שורות מתחילת דף חבב עמוד בית, מן המילים תשמע, דאמר רב יהודה, אמר רב, מעשה באדם אחד שחלה בירושלים כרבי אליעזר, ואמרי לה, בריא היה כרבנן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונצליח. שנינו במשנה, נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, נקנים הם נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, בכסף, בשטר ובחזקה. הקניין הזה נקרא קניין אגב, שאגב הקרקעות נקנים המטלטלין. הסתפקו בני הישיבה, בדף חבב עמוד א', האם לצורך קניין אגב אנחנו זקוקים שיהיו המטלטלין צבורים, מונחים בקרקע שהם נקנים ממה, ורק אז המטלטלין נקנים אגב הקרקעות? או שמה לא, לא נזקקים לכך, ואפילו אם המטלטלין אינם על גבי הקרקע, הרי הם נקנים אגב הקרקע. ניסתה הגמרא להביא מספר ראיות ודחתה אותם הגמרא, ועכשיו אנחנו נמצאים לפני עוד ראיה שמנסה הגמרא להביא לצד אחד מצדדי הספק. הביאה הגמרא ראיה נוספת תשמע בו ושמע ראיה אחרת לעניין הספק, האם המטלטלין צריכים להיות צבורים בקרקע כשעושים קניין אגב קרקע. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מעשה באדם אחד שהוא צריך למעשה קניין כדי להקנות את חפציו לאחר, ונחלקו הדעות מה היה מצבו של אדם זה. יש אומרים שחלה ונטה למות בירושלים, ולדעתם הלכה כרבי אליעזר שאפילו שכיב מרע אינו יכול להקנות דבר ללא מעשה קניין כבריא, ואמרי לה ויש אמרו שאדם זה בריא היה, משום שלדעתם הלכה כרבנן הסוברים שדברי שכיב מרע שאומרם בעל פה ככתובים וכמסורים דמי, ואילו היה חולה הנוטה למות לא היה נצרך למעשה הקניין המבואר בהמשך הברייתא. ובגמרא במסכת בבא בתרא דף קמ"ז עמוד ב' הסיקו בשם רב נחמן שמתנת שכיב מרע קונה מתקנת חכמים שתקנו כן שמא תתערף דעתו עליו מכך שאינו יכול להקנות לאילו שאינם אצלו. ואף שלרבנן אין דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים אלא בנותן כל נכסיו, וכאן מדובר שציווה את כל נכסיו כמו שאמרו שהיו לו נכסים הרבה וביקש לתנם במתנה, ולפיכך בהכרח שמדובר שלא היה חולה כלל. אם כן אומרת הגמרא, המעשה באדם הזה היה שהיו לו מטלטלין הרבה וביקשם לתנם במתנה לאדם אחר. אמרו לו חכמים שאין לו תקנה דרך להקנותם עד שיקנם על גבי קרקע בקניין אגב. אולם לא הייתה לו כל קרקע, מה עשה? הלך ולקח בית רובע, קנה קרקע בגודל זריעת רבע קו, ונסביר, חצר המשכן שהייתה בגודל 100 על 50 ממש, הם 5,000 אמות מרובעות, היא בית צעתיים. דהיינו מקום הראוי לזרוע סעתיים חיטים. בסעה יש 6 קבים, רובע הקו אם כן הוא 1 חלקי 24 ממסעה. ואחד חלקי 48 מסעתיים, וזה שטח של כ-104 אמות מרובעות, או 10.2 אמות על 10.2 אמות. ואמר אותו אדם ששטח בגודל טפח על טפח מאותו בית רובע יהיה נתון לפלוני, ואימו יקנו אגב הקרקע 100 צון ו-100 חביות, ומת בלא שנעשה קניין נוסף, וקיימו חכמים בדבריו שאכן הצון והחביות נקנו לאותו פלוני. עכשיו מפרשת הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, והיא אמרת, אם תאמר שבעינן שצריכים אנו שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע שנקנים ממה, הרי שיש לשאול שטח בגודל טפח על טפח למה יחזי, למה הוא ראוי, כיצד ייכנסו בו 100 צון ו-100 חביות, אלא מוכח מן הברייתא הזו שאין צורך שיהיו המטלטלין צבורים בקרקע, ולפיכך גם קרקע קטנה כזו דיה לקניין אגב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? שביקש לתת במתנה לדמי את המעות שהיו בידו בשווי של 100 צון ו-100 חביות, ולא צון וחביות ממש. וייתכן לומר שצברם בשטח של טפח על טפח. הגמרא מביאה ראיה לדחייה הזו, אך אינם היא מסתברה, כך גם מסתבר, שהמעשה היה במעות בשווי של 100 צון ו-100 חביות, ולא ב-100 צון ו-100 חביות עצמם. דיסל, כדאי תך אם עלה על דעתך לומר שהמעשה היה ב-100 צון ו-100 חביות ממש, למה אמרו שאין לו תקנה? כי אם להקנותם אגב קרקע, נקנינו נעלי בחליפין, שיקנה לו אותם בחליפין, שיקבל חפץ מהקונה וימשכנו אליו, ותמורתו ובחליפיו נקנים המטלטלין לאותו אדם. ואם היה אותו אדם עושה כן, לא היה נזקק לקנות קרקע ולהקנות את המטלטלין עמה. אולם, לפי ההנחה שהנחנו שמדובר במעות, מובן הדבר מדוע לא יקנה בחליפין, משום שהדין הוא שאין מטבע נקנה בחליפין. דוחה הגמרא את הראיה שהוא יקנה לחברו מעות בלבד. ואלא מה, אם אין חפץ להוכיח, כי מדובר לדמי שיקנה לו מעות בשווי של 100 צון ו-100 חביות ולא את הצון והחביות עצמם, עדיין יש לה קשות, ונקנינו נעלי שיקנה אותם במשיכה, וקניין משיכה קונה במטלטלין, כפי שלמדנו במשנה לאל בדף חווה ועמוד א', מדוע הוא צריך להקנותם אגב קרקע, אלא על כוחך, הטעם שלא יקנה את הדמים במשיכה, הרי זה מפני דלייטה למקבל מתנה, לפי שמקבל המתנה לא היה שם ולא היה באפשרותו למשוך את הדמים. אך הנמי, כאן גם ניתן לומר לגבי השאלה מדוע לא יקנה בחליפין, שאפילו אם נעמיד שאכן היו צון וחביות ממש, לא היה באפשרותו להקנותם בחליפין. זאת למה? משום דלייטה למקבל מתנה, שמקבל המתנה לא היה שם ולא היה יכול לתת סודר לשם קניין החליפין. ואף שאדם אחר היה יכול לתת סודר עבור הקונה, בכל זאת לא היה שם מי שיחפוץ בהנאתו לתת סודר עבורו. כך מפרש רשי, ותוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן מבארים מדברי רשי, שמאחר ובכל קניין חליפין, אילו חפץ הנותן להחזיק בסודר לעצמו, יכול הוא לעשות כן. לכן, לא חפץ אדם לתת סודר עבור המקבל. ועוד כותבים התוספות, שאין סודר מועיל אלא בפני הקונה. עכשיו מבררת הגמרא מדוע לא יכול להקנות את הצון והחביות גם ללא נכוחות המקבל. ונזקינו נעלי אגב אחר, הלא יכול הנותן לזכותם על ידי אדם אחר שימשוך אותם, ויאמר לו שחה בהם עבור מקבל המתנה. ושיבה הגמרא, לא שמחה דעתו על אחר שימשוך, כיוון דסבר, חשב שיש לחשוש שם האדם שימשוך את המטלטלין, כדי לזכות בהם למקבל, שם יתווכי להו. כשיתלם אליו, יוכלם וישתמש בהם שלא כדין. ומתוך חששו, הוא זקק להקנות את המטלטלין בקניין אגב. מברר את הגמרא כיצד מתיישב לפירוש זה מה שאמרו, שאין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע. אלא לפי האמור שאכן יכול היה להקנות בדרכים אחרות, מהי אין לו תקנה? מה הפירוש שאמרו חכמים אין לו תקנה אלא להקנותם בקניין אגב? הרי באמת קיימים קניינים נוספים בהם יכול היה להקנות, אלא שלעצמו חשש להשתמש בהם. מיישב את הגמרא אחי כאמר, כך אמרו לו חכמים, למאי דלא סמכה דעתי, לפי מה שאין סומך את דעתו להיעזר באחרים להקנות במשיכה, אין לו תקנה אחרת במצב הזה עד שיקנם על גבי קרקע בקניין אגב. ואומנם, אם לא היה חושש שאחרים שיקנו במשיכה ישתמשו שלא כדין במה שימשכו, באמת יכול היה להקנות לחברו על ידי משיכת אחרים ולא היה נזקק בדווקא לקניין אגב. אם כן, מסקנת הדברים היא, שאף שאפשר להעמיד כפי שדחתה הגמרא מתחילה שצריך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע שנקנים עמה, והמעשה כאן לא היה בצון וחביות ממש אלא בדמי, 100 צון ו-100 חביות שצברה בקרקע קטנה, אין הכרח לומר שמדובר באופן זה, ובאמת מצינו לומר שמדובר בצון וחביות של ממש שיקנה אותם אגב הקרקע, ואין צריך שיצברם בתוכה. מה שלא יקנה אותם בחליפין, הרי זה לפי שלא היה מקבל שם. ובין אם מדובר שיקנה את הדמים, ובין אם מדובר שיקנה את הצון והחביות עצמם, מה שלא ישתמש בקניין משיכה למשיכת המעות או הצון והחביות, הרי זה מפני שלא היה מקבל שם וחשש לתת אחרים שיזכו עבורו, שמא ישתמשו בנכסים שלו כדין. אבל תוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן מביאים בשם רשי שהגיע בכתב ידו את דברי הגמרא כך. אלא מהי לדמי, וכי מה אינך חפץ להוכיח, שיקנה לו את המעות ולא את הצון והחביות, עדיין יש להקשות, נקנינו נעלי במשיכה. שיקנה את זה במשיכה, מיישבת הגמרא דלייטה למקבל מתנה. אין את מקבל המתנה כאן שימשוך את המעות. מקשה הגמרא, ונקנינו נעלי אגב אחר, הלא יכול הנותן לזכות לו את המעות על ידי אדם אחר שימשוך אותם עבור מקבל המתנה. מיישבת הגמרא לא שמחה דעתי, סבר שמית ואכיל. חושש הנותן שם האדם האחר ימשכם ויתלם לשומרם עבור המקבל, ולבסוף ישתמש בהם. והוא לא גורס בגרסה הזו בגמרא, דלייטה למקבל מתנה. ולפי הגרסה הזו, מסקנת הגמרא היא שאכן ההקנאה הייתה של דמים ולא של צון וחביות ממש. והראיה לכך, כי אם היה מדובר בצון וחביות, מדוע לא יקנה אותם בחליפין? ואף שלא היה מקבל המתנה שם, יכול היה להקנותם על ידי אחר שיזכה עבורו. שהרי אין האחר נוטל את הצון והחביות עצמם, שיהיה חשש שישתמש בהם. אלא הוא רק צריך לתת סודר לנותן המתנה במקום הזוכה. מכך שלא יקנה לו באופן הזה, מוכח שהקנאה שם הייתה של דמים בלבד, שאינם נקנים בחליפין. הביאה הגמרא ראיה נוספת, האם בקניין אגב יש צורך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע. תשמע בו ושמע ראיה מן המשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה ת'. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ונזכר רבן גמליאל שיש לו בביתו פירות תבל, שלא נתן רשות לבני ביתו להפריש מהם תרומות ומעשרות, וחפץ היה רבן גמליאל לאסר אותם כאן בספינה כדי שלא יטעו בני ביתו ויאכלו את התבל ויקשלו באיסור תבל. כי הם בבית יחשבו שוודאי רבן גמליאל איסר, שהרי חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אותה שנה הייתה שנה שלישית או שישית לשמיטה, והוא צריך להפריש מעשר ראשון ומעשר עני. אמר להם רבן גמליאל לסקנים שביניהם היו רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא, איסור עשירית מן הפירות שאני עתיד למוד, למדוד ולהפריש לאחר מכן כשאבוא לביתי, הרי הוא מעשר ראשון, והוא נתון לו ליהושע, והוא יהושע בן חנניה, שהיה לוי, ובכך תתקיים נתינת מעשר ראשון ללוי. ורבן גמליאל התחיל בהפרשת מעשר ראשון ולא הפריש גם תרומה גדולה, מפני שכבר הפרישה בביתו קודם שיצא לדרך, על ידי הפרשת חיטה אחת הפותרת את הקרי מן התורה. ולמרות שעזרא הסופר כנס את הלוויים שלא יקבלו מעשר עני משום שלא עלו עמו לארץ ישראל מגלות בבל, בכל זאת נתן רבן גמליאל את המעשר ראשון לרבי יהושע בן חנניה שהיה לוי, מאחר ולא כנס עזרא הסופר את העניים שבהם. ובמסכת ברכות דף כוח עמוד א' משמע שרבי יהושע עני היה, והטעם שבהמשך לא נתן לו גם את המעשר עני, מפני שרצה לחלק את מעשרותיו לכמה עניים, מפני שאמר רבי אבא בר זבדא, נותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם. מסכת עירובין דף סמך ג' עמוד א', או שהטעם שלא נתן לרבי יהושע את המעשר עני, מאחר והיו לו 200 זוז ואינו יכול ליטול מעשר עני. אבל במעשר ראשון, לא כנסו לוי שמתפרנס בדוחק, אף שאינו עני גמור. כך תוספות בדיבור המתחיל נתון. ביור נוסף אומרים התוספות שהדברים הם לשיטת רבי עקיבא במסכת יבמות דף פיו עמוד ב', שעזרא הסופר כנס את הנביאים, בכך שהתיר לתת מעשר ראשון גם לכהנים. ועוד הפריש רבן גמליאל מעשר עני ואמר, ואיסור אחר עשירית נוספת מן הפירות שאני עתיד למוד, למדוד ולהפריש כשאבוא לביתי, הרי הוא מעשר עני, והוא נתון לו לעקיבא בן יוסף, שהוא רבי עקיבא, ולפי שעדיין לא סמכו, באותה שעה נקרא עקיבא בן יוסף בלי רבי, והוא היה גבאי של עניים כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו של האיסור, דהיינו המקום שהפירות שאני עתיד להפריש, מונחים שם עכשיו, מוזכר לו לרבי עקיבא בקניין כסף, ויקנה את המעשר עני בקניין אגב. אם כן, מכך שיקנה דווקא את מקום המעשרות לרבי יהושע ורבי עקיבא, שמאמינה מוכח מזה, ואינן זקוקים אנו בקניין אגב שיהיו המטלטלין צבורים בה בקרקע. שאילו לא היה צורך שהמטלטלין הנקנים אגב הקרקע יהיו צבורים בה, לא היה צריך לדקדק להקנות דווקא את מקום המעשרות, אלא יכול היה להקנות קרקע במקום אחר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ייתכן לומר שאין צורך שהמטלטלין הנקנים אגב קרקע יהיו צבורים בה. מה שלמדנו במשנה שדקדק רבן גמליאל להקנות את מקום המעשרות, שי נהייתם שונה הוא המקרה שם שרבן גמליאל יקנה להם את המקום עצמו, כי איך ידי לא להתרחינו. כדי שכשיגיעו לביתם לא יצטרכו למהר ולהוציא את המעשרות המונחים במקום שאינו שלהם, לפיכך יקנה להם את מקום המעשרות ומעטה יוכלו להניחם שם כל זמן שירצו. מביאה הגמרא ראיה נוספת לספק האם מטלטלין הנקנים אגב קרקע צריכים להיות צבורים בקרקע. תשמע דאמר רב בר יצחק אמר רב, שני שטרות הן, כלומר שני דינים שונים יש בכתיבת שטר על שדה. הדין האחד שאם אדם אמר לעידים, זכו בשדה זו לפלוני, כלומר עשו בקניין חזקה עבור פלוני שאינני חפץ להקנותה לו, וכתבו לו את השטר לראיה על הקנייה, וכך עשו שהחזיקו בקרקע עבור פלוני, ונתחרט וחזר בו מהקניין או שחזר בו מהסכמתו לכתיבת השטר, חוזר בשטר יכולו להתחרט מהסכמתו לכתיבת שטר הראיה ולא יוכלו עוד לכותבו, ואינו חוזר בשדה, אינו יכול להתחרט מעיקר ההקנאה, כיוון שכבר החזיקו בשדה עבור אותו פלוני וזכה בה. ואף שהשדה קנויה ואינו יכול לחזור בו מהקניין, אין לכתוב את השטר נגד רצונו, מכיוון שיש לו נזק בכך שיצא עליו שם של עני המוכר את נכסה ולא יחפצו להלוות לו. כך התוספות בדיבור המתחיל חוזר. התוספות במסכת בבא בתרא דף ע"ז עמוד א' כותבים שאין רצונו שיתפרסם שכבר אין לו קרקעות שאפשר לסמוך עליהם. בשיטת רבינו תם בתוספות שם, שרק בשטר מתנה חוזר בו כי הסברו שהוא שטר מחר או שטר חוב ולא יקנו ממנו מחשש שהלוקח או הבעל חוב יתרוף מהם, אבל בשטר מחר כותבים גם נגד רצונו. והרמב"ן והרשב"א כותבים שאף אם אין כתיבת השטר מעלה או מורידה לו, מכל מקום אי אפשר לכותבו נגד רצונו, כיוון שהטעם שיכולים לכתוב שטר הוא, מפני שהם שלוחה ובעתה, ביטל שליחותם. ואילו מרשי בדיבור המתחיל חוזר שכותב, שחוזר בשטר אם אומר איני רצוני, שתהיה ראיה בידו, משמע מזה שרק מפני שנותן טעם לדבריו שאין רצונו שתהיה ראיה בידו, יכול לעכב על כתיבת השטר. הדין השני שיש בכתיבת שטר על שדה, שאם אמר זכו בשדה לפלוני על מנת שתכתבו לו את השטר, דהיינו שתלה את הקניין בתנאי שיכתב עליו שטר, חוזר יכול הוא להתחרט בין בשטר ובין בשדה. אם אינו חפץ שיכתב שטר אלא שיקנה בקניין אחר, הוא יכול להתחרט, וכן יכול הוא להתחרט מעיקר הנתינה, שכיוון שלא נמסר השטר לא נתקיים התנאי, ועדיין לא חל הקניין. ורב חייא בר אבין אמר בשם רבונה, שלושה שטרות הן, שלושה דינים יש בכתיבת שטר על שדה. תרי, שניים הם הדאמרן, אלו שעכשיו פירטנו ואמרנו. הידך, הדין הנוסף הוא זה, שאם קדם מוכר וכתב לו ללוקח את השטר קודם שעשו קניין על השדה בכסף ובחזקה, כאותה ששנינו כפי שלמדנו במשנה במסכת בבא בתרא דף קוף סמך זין עמוד ב', כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו, מותר לכתוב את השטר קודם הקניין, כדי שיהיה מוכן למוסרו לקונה מיד לאחר מעשה הקניין, ואנחנו לא אומרים שמכיוון שהתאריך שיכתב בשטר יהיה קודם למעשה הקניין, יחשב לשטר מוקדם והוא פסול. שהרי שטר שכתבו את זמנו מוקדם לזמן הנכון בו הייתה המחירה או ההלוואה הכתובה בו פסול. וזאת למה לפי שעל ידי כך יגרמו שינויים בסדר הגבייה לבעלי חובות, כגון אם תתערף הקרקע שמחר בשטר הזה, ילך ויגבה הקונה מקרקע שנמכרה עוד לפני קנייתו, אף שלא השתעבדה לו כלל. משום שעל ידי התאריך המוקדם יחשבו שמחירתו קדמה למחירתה והשתעבדה לו. ומה שאין אומרים זאת כאשר כותבים שטר למוכר לפני שביצע את המחירה עם הלוקח, זה מפני שהעדים החותמים על השטר רגילים להיות מקנים את השדה לקונה בקניין סודר וזכה בה מאותו יום, או מפני שבחתימתו זוכהו. אז אנחנו לא אומרים במקרה שלנו שזה נחשב לשטר מוקדם ופסול, ואם הרחן שנכתב השטר קודם לקניין השדה, כיוון שהחזיק עמו הלוקח בקרקע שכנעה בחזקה, נקנה לו השטר בכל מקום שהוא, אגב קניית הקרקע. ומדובר שאמר לו קנה הקרקע בחזקה, ואת השטר יחד עם הקרקע. ודברי רשי הללו, הם לפי האמור לקמן שיש לומר, אגב וקני. עכשיו מסבירה הגמרא כיצד מוכח מכאן לענייננו. מאחר שלמדנו שהקונה את השדה, נקנה לו אגב הקרקע גם השטר שנכתב עליה בכל מקום שהוא, שמה מינה מוכח מזה, לא בעינן צבורים בה, שאיננו זקוקים שהמטלטלין הנקנים אגב הקרקע יהיו צבורים בקרקע, בדיוק כמו שהשטר אינו צבור בקרקע ואף על פי כן הוא נקנה. מנסה הגמרא לדחות את הראייה הזו ואומרת, אין להוכיח מקניינו של שטר לקניינם של שאר מטלטלין, שכן שי נשטר, שונה שטר ראייה או שטר קניין על הקרקע, דאפסירה דאראו, הוא כמו אפסר לבאמה שבו מוליכים אותה, כך הוא כביכול בית אחיזתה של הקרקע, השטר הזה, ונחשב כגוף הקרקע, כיוון שבו מבורר עניין קנייתה, ייתכן שדווקא הוא, השטר, אינו צריך להיות צבור בה בקרקע, אבל שאר מטלטלין, שאין להם שייכות עם הקרקע, כן צריכים להיות צבורים בתוכה, כשקונים את המטלטלין אגב הקרקע. אבל דוחה הגמרא את הדחייה הזו ואומרת, ועלה קטני, הרי על ההלכה הזו, שהשטר נקנה אגב הקרקע, אמר רבי חייא בר אבין בשם רבונה, שזוהי ששנינו במשנתנו נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. דהיינו, שרבונה למד שהשטר נקנה אגב השדה ממשנתנו, ומכאן שאין הבדל בין שטר לשאר המטלטלין. ואם כן שמע מינה, לא בעינן צבורין בה, שכשם שאין צורך שהשטר יהיה צבור בקרקע, אלא נקנה בכל מקום שהוא, אף המטלטלין הנקנים אגב קרקע אינם צריכים להיות צבורים בתוכה. אכן מסיקה הגמרא שמאמינה, יש ללמוד כך מהברייתא ולהוכיח שמטלטלין שנקנים אגב קרקע, ברגע שקנו את הקרקע, קנו גם את המטלטלין, למרות שהמטלטלין אינם צבורים בתוך הקרקע. עכשיו מבררת הגמרא ספק נוסף אודות קניין אגב. יבאילו הסתפקו בני הישיבה. מי בעינן, האם צריכים אנו בקניין אגב, שיאמר המוכר ללוקח במפורש קנה את הקרקע וקנה את המטלטלין אגב הקרקע, או לא? או שהוא לא נצרח לכך וקונה את המטלטלין גבלי האמירה הזו. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק הזה, תשמע דקטני ששנו כל הני, כל אילו המשניות והברייתות והממרות שהובאו בסוגיה הקודמת, ולא קטני ולא שנינו בשום מקום שאמר במפורש שיקנה את המטלטלין אגב הקרקע. ומה שכתוב באותו מדוני לאיל שאמר שיקנה את המטלטלין עם הקרקע, אין די בזה. היה לו לומר, אגב הקרקע. כך מפרש רשי, והסמה בחושן משפט סימן ריש בית מבאר, שלשון עם משמעו שהקרקע ומטלטלין נקנים באותו הקניין, ולפיכך אין מועיל כל שלא אמר לשון אגב שמשמעו שהמטלטלין תפעילים הם לגבי הקרקע. אז אם בכל המקומות הללו במשניות והברייתות והממרות לא שנינו בשום מקום שאמר המוכר במפורש לקונה, קנה את המטלטלין אגב הקרקע, סימן שלא צריך לומר זאת בפה במפורש. אבל דוחה הגמרא את הראיה זו ואומרת, ולתעמך לשיטתך שאין צורך באמירה זו, קני מי קטני, וכי שנינו בהם שאמר המוכר לקונה, קנה את המטלטלין? והרי אם לא אמר כן, הדבר ברור שאין הקונה זוכה במטלטלין. אלא בהכרח יש לפרש, שאף שלא שנינו בכל המקרים שהובאו בסוגיה הקודמת, שכך אמר המוכר, עלינו להעמיד שבכל קניין אגב, אינו קונה עד אמר קני, עד שיאמר לו במפורש קנה את המטלטלין. אך הנמי, כך גם נאמר לגבי אמירת אגב, שאין הקניין מועיל עד אמר אגב, עד שיאמר לו במפורש, קנה את המטלטלין אגב הקרקע, אף שאין זה מוזכר בברייתא. ופוסקת הגמרא את ההלכה בשני הספקות, והלכת ההלכה היא צבורין לא בעינן. אין צריכים שהמטלטלין יהיו צבורים בשדה, שהם המטלטלין נקנים יחד עם הקרקע, אבל אגב הוא קני, דהיינו שיאמר במפורש המוכר לקונה, קנה את המטלטלין אגב הקרקע, בעינן. צריכים אנו שיאמר. ולולי אמירות האלו, אין המטלטלין נקנים עם השדה. ומסביר הרשע שלמרות שמלשון הגמרא הוא לתעמך קני מי קטני, לשיטתך, האם נאמר בכל הממרות הללו שאמר המוכר לקונה תקנה את המטלטלין, משמע שפשוט הוא שזקוקים לאמירה הזו. אז למה תורחת הגמרא להזכיר שאילחתה שאומרים קני, זה כדי ללמד שאין די בכך שאומר קני על הקרקע, אלא צריך לומר קני גם על הקרקע וגם על המטלטלין. דהיינו שהוא צריך לומר המוכר לקונה קני קרקע וקני אגבה, קנה אגב את המטלטלין. בשיטת הרמב״ם בהלכות מכירה פרק ג' הלכה ט', שאין צריך לומר אגב הוא קני באופן שהמטלטלין צבורים בקרקע. ומסביר הסמה מדוע, שכשהם צבורים בהרם כגוף הקרקע ומחוברים לה. ומביאה עכשיו הגמרא ספק נוסף בהלכות קניין אגב, היא באה אילו הסתפקו בני הישיבה. כאשר אדם נותן לחברו שדה במחר ומטלטלין במתנה אגב השדה, מהו? כי ייתכן שאין קניין אגב קונה אלא אם מכר את שניהם, המטלטלין והשדה, או שנתן את שניהם במתנה. אבל כשאחד במחר ואחד במתנה, אולי קניין אגב אינו מועיל. לפי שקניין אגב הוא קניין גרוע, שהרי אינו עושה מעשה קניין בגוף המטלטלין. וייתכן שקונה רק באופן האמור בפסוק המובא בגמרא כמקור לקניין אגב, ששם מדובר שגם הקרקע וגם המטלטלין נקנו במתנה. אז הוא הדין, ייתכן שכששניהם במחר, קניין אגב יועיל, אבל כשאחד במחר ואחד במטלטלין, הסתפקו בני הישיבה, אולי זה לא יועיל קניין אגב. נסה הגמרא להביא הוכחה ופתרון לספק הזה, תשמע, בו הוא שמר ראיה מהמעשה שהובא לאיל, בדף חבב עמוד ב', שאמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, עשירית מהפירות שאני עתיד למדוד ולהפריש, נתון ליהושע, ומקומו של האיסור מוזכר לו לרבי יהושע לקנות בו בקניין אגב את האיסור, והרי כאן האיסור הם פירות, שזה מטלטלין, ואת זה הוא נתן במתנה, ואת הקרקע הוא הזכיר לו בסחירות, מכאן שגם באופן זה קונים בקניין אגב. גם כשהקרקע היא בסחירות והמטלטלין הם במתנה, הקניין אגב מועיל. שמע מן האכן מוכח ככה דבר. ספק נוסף מביאה הגמרא, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. המקנה שדה לאדם אחד ומטלטלין לאדם אחר. מהו? האם קונה השני את המטלטלין אגב קניין השדה של הראשון? או שמה? דווקא כשאדם אחד קונה את שניהם, הרי הוא יכול לקנות את המטלטלין אגב הקרקעות. אבל כאשר אדם אחד קונה משניים, ודאי שלא יועיל כלל קניין אגב לצרפם. כך מאיר קצות החושן. ולכן ספק בני הישיבה זה לגבי מקנה שדה לאדם אחד ומטלטלין לאדם אחר, האם קונה השנית המטלטלין אגב קניין השדה של הראשון. אומרת הגמרא תשמע בו ואביא לך ראיה, מה מעשה ברבן גמליאל שאמר איסור, מעשר עני שאני עתיד למות, שאני עתיד למדוד ולהפריש, נתון לעקיבא בן יוסף שהיה גבאי עניים, כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מוזכר לו. הרי לנו שאפשר להקנות את איסור המעשרות לעניים ואת המקום לרבי עקיבא. אם כן למדנו מכאן שגם כאשר הוא חפץ להקנות את השדה לאחד ואת המטלטלין לאחר, הרי הוא יכול לעשות זאת בקניין אגב. אבל דוחה הגמרא את הראיה זו ואומרת, מה הפירוש של דברי רבן גמליאל ומקומו מוזכר לו? הביאור שהמקום מוזכר למעשר, כלומר, בקבלת הכסף מרבי עקיבא, הזכיר רבן גמליאל את המקום לעניים כדי שיזכו במעשר המונח בו, ונמצא שגם האיסור וגם המקום נקנים לאדם אחד. דחייה נוספת, והיא באה את אימה, שייני רבי עקיבא, דיד עניים אבא. רבי עקיבא שונה, כי הרי הוא נחשב כיד עניים, כי מאחר והוא היה גבי עניים, וגם המקום וגם המעשר נקנו לרבי עקיבא, והוא הדין לאפוטרופוס של יתומים שנחשב יד היתומים ויכול להצטרף עמהם לקניין, לכן הועיל אצלו קניין אגב. אבל בהחלט ייתכן שכאשר אדם מקנה שדה לאדם אחד ומטלטלין לאדם אחר, זה לא ייקנה המטלטלין בקניין אגב שיקנו לאדם הראשון. עכשיו רבא מחדש דין בהלכות קניין אגב. אמר רבא, לא שאנו שנקנים מטלטלין אגב קרקע, אלא שנתן ששילם הלוקח למוכר דמי כולן, את כל דמי המטלטלין והקרקע, אבל לא נתן דמי כולן, לא קנה לוקח מהמטלטלין אגב הקרקע, אלא כנגד שווי מעותיו בלבד. שוב, זאת מכיוון שאגב זה קניין גרוע, שאין הקניין נעשה במטלטלין עצמם, לכן הקניין הזה אינו מועיל בלא נתינת דמים על כולם. והרשש מאיר, שהרי מבואר לקמן בדף חף זין עמוד ב', שלא צריך לשלם את כל דמי הקרקע, אלא די בחלק מדמי הקרקע, ורק בקנה 10 קרקעות צריך לתת דמי כולן. ולכן, מה שנאמר פה שהוא נתן דמי כולן, הכוונה את כל דמי המטלטלין. ויהיה הגמרא ראיה לדין הזה מברית האמונה, מעלות שיש בכל אחד מהקניינים. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרבא, יש ראיה מברייתא לשיטתו זו של רבא, שנינו בתוספתא של מסכת כתובות, יפה כוח קניין הכסף מכוח קניין השטר, וכן יפה כוח קניין השטר מכוח קניין הכסף. כלומר, שבכל אחד מהקניינים יש מעלה שאין בחברו, ומפרש את הברייתא. יפה כוח הכסף מכוח השטר, שהכסף פודים בו הקדשות ומעשר שני, והכסף נתפס בקדושה, וההקדש או המעשר שני יוצאים לחולין. מה שאין כן בשטר, אין פדיון מועיל בשטר בכלל. ויפה כוח השטר מכוח הכסף, שהשטר מוציא בבת ישראל. בת ישראל יכולה להתגרש על ידי גט, על ידי שטר, מה שאין כן בכסף, אין אישה מתגרשת בכסף. ממשיכה הברייתא ואומרת, ויפה כוח שניהם. יפה כוח קנייני הכסף והשטר מכוח קניין חזקה, וכן יפה כוח קניין חזקה מכוח שניהם. ומפרט את הברייתא, יפה כוח שניהם מקניין חזקה, ששניהם קונים בעבד עברי. עבד עברי נקנה בכסף ובשטר, ולרבות ההונקת עבד עברי, שאינו נקנה בחזקה כמו עבד כנעני, ומכל מקום הוא כן נקנה בכסף ובשטר, מה שאין כן בחזקה. קניין חזקה, אי אפשר לקנות בו עבד עברי. ויפה כוח החזקה, כוח קניין החזקה מכוח קניין כסף ושטר, שבקניין חזקה היא מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כלומר במקומות נפרדים, כיוון שהיא החזיק באחת מהם קנאם כולם, כיוון שעשה קניין וחזקה בשדה אחת, קנה את כל השדות. במה דברים אמורים? מסבירה הגמרא בדף זך עמוד ב', שכשעשה חזקה בשדה אחת, קנה בכך שדות נוספות, אף שאינן סמוכות לה. כשנתן לו הקונה למוכר דמי כולן, תשלום כל השדות, אבל לא נתן לו דמי כולן, לא קנה מהשדות בקניין חזקה זו שעשה, אלא כנגד מעותיו, שקונה מהשדות רק כפי שווי הדמים ששילם. הברייתא הזו מסייעת לרבא, שכשם שקניין חזקה נעשה בשדות הנפרדות זו מזו מועיל רק כנגד הדמים ששילם, כך גם קניין חזקה נעשה בקרקע לקנות אגבה את המטלטלין, שאף הם נפרדים ממנה, אין הקניין מועיל אלא רק כנגד הדמים ששילם וכדברי רבא. אמנם צריך לציין, אומר רש"י, שאם השדות סמוכות לשדה שעשה בקניין חזקה, אין צורך ליתן דמי כולם כדי לקנותם. וכך גם מדויק מלשון הגמרא שנאמר 10 שדות ב-10 מדינות. אבל הטור בסוף סימן קופצה דיבט מבאר שדין זה שצריך ליתן דמי כולם זה גם בשדות הסמוכות. וזאת למה הועיל ולא עשה מעשה קניין בגוף השדות? אז אם לא נתן לו דמי כולן, אינו גומר בדעתו להקנותן לו. אילו הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף ס"ז עמוד א' כותב שמה שקנה כל השדות בחזקה אחת, הרי זה משום שקיבל כל הדמים ונשתעבדו השדות לפיראון החוב, מה שאין כן ולא נתן לו דמי כולן, אין משתעבדות לו. אבל השדה זו עצמה שקנה בקניין חזקה, הוא קונה אותה גם אם הוא לא שילם את דמי כולה. מבארת הגמרא שהברייתא זו מסייעת גם לדברי שמואל. מה ששנינו בברייתא שחזקה בשדה אחת מועילה לקנות בה גם שדות נוספות במקומות נפרדים, מסייע לילה שמואל. ואמר שמואל במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא דף ס"ז עמוד א', שאם מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק שעשה קונה קניין חזקה בשדה אחת מהן, קנה את כולן ואינו צריך לעשות בכל שדה קניין חזקה בנפרד. ודברי שמואל הן הן דברי הברייתא. מביאה הגמרא ראיה מסברה לדברי שמואל. אמר רבך בריידר אביקה, תדע, אביא לך הוכחה שכן הוא כדברי שמואל, שקניין בחפץ אחד מועיל לחפצים אחרים, שהרי אילו מסר לו המוכר לקונה 10 בהמות קשורות באפסר אחד, אפסר זה חלק מהריתמה שעל הבהמה שבו מושכים אותה, והיינו שאחז באפסר שבו אגודות כולן, ואמר לי, קני, מי לא יקני? יגיד המוכר לקונה, תקנה את ה-10 בהמות הללו, האם לא יקנה במסירה אחת את כל הבהמות? ודאי שכן. כמובן למנדה אמר שבהמה נקנית במסירה. אם כן הוא הדין, אם עשה חזקה בשדה אחת שקונה בחזקה זו את כל השדות. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו ואומרת, אמרו לי, לרב אחא בריידר אביקא מדמי, האם יש לדמות זה לזה? הרי אתם שם במסר 10 בהמות באפסר אחד, איגודו בידו, האפסר שכל הבהמות אגודות בו כאחד, בידו הוא, כיוון שהוא אוחז באפסר. ונחשב שעושה מעשה קניין בכל הבהמות, אבל אחר כאן בעשר השדות, אין איגודו בידו, אין הוא אוחז בידו דבר המאגד אותן, אלא כל שדה נפרדת מחברתה. ולכן אין שייכות בין מעשה הקניין שעשה בשדה זו לשדות האחרות, ואין ללמוד מבהמות הנקנות באפסר אחד, שיועיל מעשה חזקה בשדה אחת לכל השדות. עכשיו מביאה הגמרא נוסח שונה לדברי רב אחא בריידר אביקא. איכא דאמרי, יש שאמרו, כי רב אחא לא בא להוכיח את דברי שמואל, אלא לסותרם. וכך אמר רב אחא בריידר אביקא, תדע, אביא לך ראיה שהדין הוא דלא קני, ולא כמו דברי שמואל, שהרי אילו מסר לו 10 בהמות הקשורות באפסר אחד, ואמר לו, בהמה זו קני, מי קני? האם קונה הוא גם את שאר הבהמות? הלא משמעות דבריו של המוכר שיקנה, רק את זו, ומעטה גם בקונה 10 שדות, כיוון שהחזקה נעשתה רק בשדה אחת הנבדלת מחברותיה, הרי זה כאילו יחד לקניין את זו בלבד, ואינו קונה את השאר. דוחה הגמרא את הדברים ואומרת, מדמי, האם יש לדמות זה לזה? הרי אתם שם ב-10 בהמות שנמסרו באפסר אחד, הרי הבהמות גופים מחולקים ונבדלים זה מזה, וכשאמר לו קנה בהמה זו, מעט את הבהמות האחרות, אבל אחא במוכר 10 שדות ב-10 מדינות, סדנה דאר אחדו, גוש הארץ ובסיסה אחדו, וכל השדות כגוף אחד הן. ולכן חזקה באחת נחשבת כחזקה בכולן, ואין זה כמייחד את החזקה על שדה אחת לבדה. אומר הריטב"א, ואין להקשות איך קונה מטלטלין אגב קרקע, הלא אינם מחוברים לה, כי שם הקניין עושה אותם כקרקע עצמה ונחשבים כגוף אחד עמה. אומרת הגמרא במרכז דף זך עמוד ב', שנינו במשנה וזוקקים המטלטלין את הנכסים שיש להם אחריות והן הקרקעות, להישבע עליהם, והחידוש של המשנה שאף שהם נשבעים על תביעת הקרקעות, מכל מקום אם כבר נתחייב הנתבע שבועה על מטלטלין, יכול התובע לגלגל עליו להישבע אגב המטלטלין גם על הקרקעות. עכשיו מבארת הגמרא מניין למדנו את הדין הזה. אמרו לה, מניין לגלגול שבועה מן התורה, מניין למדנו מהתורה שאפשר להטיל על אדם שבועה על דבר שאין בו שבועה מצד עצמו, והטלת החיוב זה אגב חיובו בשבועה אחרת, שנאמר בפרשת סוטה, ספר במדבר, פרק A, פסוק כ"ב, אחרי שהכהן מקלל ומשביע את האישה שלא זינתה, ואמרה האישה, אמן, אמן. ובאמירה זו היא מקבלת על עצמה את דברי הכהן. ותנן, ושנינו במשנה במסכת סוטה, דף חי עמוד ב', על מה היא הסוטה אומרת אמן, אמן פעמיים, אמן על העלה, אמן על הכללה שאומר לה הכהן שיתן השם את ירחה נופלת ואת בטנה צבא, כמה מבואר בפסוקים, אמן על השבועה שהשביע אותה הכהן שלא זינתה. אמן שמקבלת את דברי הכהן אם זינתה מאיש זה שכינה לבעלה ממנו. אמן שמקבלת את דבריו של הכהן אם זינתה מאיש אחר. וכן, אמן שלא סתיתי ביותי ארוסה וביותי נשואה וביותי שומרת יבם. אלמנה ממתינה לאיבום או לחליצה מאחי בעלה אחר מות בעלה בלא בנים. וביותי כנוסה אחר שכנסני היבם שלי. אלו הם דברי המשנה במסכת סוטה. מכאן מוכיח רב אמנונה במסכת סוטה ששומרת יבם שזינתה אסורה ליבם. אבל בארץ ישראל חלקו עליו וכתבו שהמשנה הזו היא לפי שיטת רבי עקיבא, שמשווה חייבי לוין לחייבי קריטות, אבל לשיטת חכמים שסוברים שרק בחייבי קריטות אישה נאסרת לבעלה ולא בחייבי לוין, אין שומרת יבם שזינתה נאסרת לבעלה, כיוון שאיסורה הוא רק לב. ותוספות בדיבור המתחיל אמן מסבירים שאף שבפסוק נאמר רק פעמיים המילה אמן, יש ללמוד את כל הדרשות הללו. שאמן אחת זה על כל הדברים הכתובים בפרשה, דהיינו העלה והשבועה, וכן על איש זה ואיש אחר כמשמעות הפסוק, תחת אישך שמשמע מכל איש שהוא. ואילו האמן השנייה בפסוק זה על הרוסה ושומרת יבם. דנה הגמרא בפירוש המשנה ומבארת איך יש להביא ראיה מהמשנה לגלגול שבועה. שואלת הגמרא, אי הרוסה היחידה מי? הרוסה זו שאמורה במשנה? במה מדובר? היא לאמא אם נאמר דקני לה כשהיא הרוסה. וכמה שקילה כשהיא ארוסה, אם מדובר שהוא הזהיר אותה, הוא קינה לה שלא להתייחד עם פלוני כשהיא הייתה ארוסה, ויש עידים שהיא נסתרה שהיא נכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני. הוא מביא אותה לירושלים להשקוטה כשהיא עדיין ארוסה, ועל זה היא אומרת אמן, הדבר לא ייתכן. והתנן הרי שנינו במסכת סוטה דף חף ג' עמוד ב' ארוסה ושומרת יבם לא שוטות. ארוסה ושומרת יבם שכינה להם הארוס או היבם ונסתרו, לא שוטות, אין מביאים אותם לירושלים להשקוטן, ומכיוון שאין אפשרות לברר שלא זינתה, חייב להוציאה בגט, וכאשר הן יוצאות מבעליהן, לא נוטלות כתובה שמאחר ונאסרה על בעלה באשמתה, כי הרי נכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני למרות שהוא יתרה בה, ואין אפשרות להתירה על ידי שתיית מי סוטה, היא מפסידה את כתובתה. ומבארת הגמרא מהי טעמה, מה הטעם שארוסה ושומרת יבם אינן שוטות, משום שנאמר בפסוק ועד כיסתי תחת אישך, אמר רחמנה. ודורשים מהפסוק הזה שהשקעת סוטה נאמרה דווקא באישה יושבת תחת בעלה ולקה. ואין הדבר מתקיים בארוסה ושומרת יבם, כי אין אין נחשבות יושבות תחת איש. ומעטה, אי אפשר לומר במשנה שמדובר בארוסה ממש, שעלו אין משקין סוטות, אלא מנסה הגמרא לברר ולבאר את המשנה באופן אחר, אלא נצטרך לומר שמדובר במשנה דקנילה כשהיא ארוסה ונסתרה כשהיא ארוסה, וכמשקילה כשהיא נשואה. הכינוי, דהיינו ההתראה, שהוא יתרה בה שלא תסתתר עם פלוני, וכן הסתירה שהיא נכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני, היו בהודעה ארוסה, אבל כשהוא בא להשקוטה עכשיו, היא כבר נשואה, ואז היא נחשבת שהיא יושבת כבר תחת אישה. ואנחנו מרבים שכשם שאפשר שהכינוי יהיה בעת האירוסין, כך אם נסתרה בהודעה ארוסה, יש לה דין סוטה. ותחת אישך שהכהן אומר לה, הכוונה שהיא עכשיו בעת ההשקעה תחת אישה. דוחה הגמרא גם את הביור הזה. מבת קילה מיה, האם באופן כזה יבדקו אותה המים? הלא, נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק למד א' בפרשת סוטה, וניקה איש מעוון אמר רחמנה, ודורשים מהפסוק הזה, שרק בזמן שהאיש הבעל מנוקה מאבון שלא בא עליה אחר שנסתרה ונאסרה עליו בסתירה הזו, אז המים בודקים את אשתו. אולם אם אין האיש מנוקה מאבון שעבר עבירה ובא עליה אחר שנסתרה, אין המים בודקים את אשתו, ונמצא שאין כלל אפשרות להשביע אישה על זנות שבזמן האירוסין, שכן בעודה ארוסה אינו משקה אותה, ולהשביע בית הנישואין על זנות שהיה בה אירוסין אי אפשר, כי כיוון שנשאה ובא עליה אינו מנוקה מאבון ואין המים בודקים אותה. אם כן חוזרת הקושיה, כיצד ייתכן שישביע הכהן את האישה על זמן האירוסין? אלא מבאר אולי את הראיה לגלגול שבועה מהמשנה, על כורחה שבועה זו בארוסה היא על ידי גלגול, שמתוך שנשבעת על כך שלא זינתה בנישואין, מגלגלים עליה שבועה שלא זינתה באירוסין, אף שעל האירוסין מצד עצמן לא היה מקום להשביע. מכאן למדנו שניתן לגלגל שבועה, אגב, שבועה אחרת. ולמרות שאם זינתה באירוסין נמצא שבעלה באה עליה כשהייתה אסורה לו, מאחר ובאה עליה בשוגג ולא יודע בשעת ההשקעה שעבר על איסור, הרי הוא נחשב כמנוקה אבון ומקיים את התנאי שבפסוק. אבל בלא גלגול שבועה, אין לומר שזינתה בעודה ארוסה ומשקה אותה אחר נשואיה. כי מאחר בשעת ההשקעה יודע שבאה עליה באיסור, אין הוא נחשב כמנוקה מאבון. כך הסבר התוספות בדיבור המתחיל וניקה. עוד הערה, אף שבגלגול שבועה בממון צריך את תביעת התובע בכדי לגלגל על הנתבע את השבועה, כאן כשמדברים על איסור לגבי סוטה אין צורך בכך, כיוון שכל ישראל הריבים וכולם בעלי דברים, ולכן יכול הכהן לגלגל את השבועה על אותה אישה גם בלא דרישת הבעל. מבררת הגמרא כיצד ניתן ללמוד גלגול שבועה מסוטה לקרקעות. אשכחן מצאנו גלגול שבועה בסוטה דאיסורה, שזה עניין של איסור. אבל גלגול שבועה בממונה, גלגול שבועה בענייני ממון כגון שבועה לקרקעות שבכך דנה משנתנו מנהלן, מייחל לנו שגם בהם קיים דין גלגול שבועה. אומרת הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, יש ללמוד גלגול שבועה בממון מקל וחומר. ומה בסוטה שהחמירו בשבועתה שלא ניתנה להיטבע בעד אחד, שאין משביעים סוטה על סמך עדות עד אחד שנסתרה, אלא יש צורך בשני עדים על כך, כי לומדים גזירה שווה דבר דבר מממון, כשם שאין מוציאים ממון על פי עד אחד, הוא הדין שאין משביעים סוטה על פי עדות עד אחד המעיד שנסתרה, ובכל זאת מגלגלים את שבועתה על שבועה אחרת ומחייבים אותה להישבה גם שלא זינתה בהודעה ארוסה. ממון שהקלו בשבועתו בכך שניתן להיטבע בעד אחד, שאם עד אחד העיד שהוא חייב ממון עליו להישבה להכחישו. כאן נאמר בספר דברים פרק י"ט פסוק ט"ו, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון או לכל חטאת, ודרשו חז"ל, אבל קמו לשבועה, אז אינו דין האם אין זה קל וחומר שמגלגלין את שבועתו כאשר הנתבע כבר חייב שבועה אחרת? ומקל וחומר זה למדנו מקור לדין גלגול שבועה בממון. מבררת הגמרא את מקורו של דין גלגול שבועה בתביעות שאינן אלא טענות שמה. אשכחן בוודאי, מצאנו מקור לגלגל שבועה באופן שהתובע טוען טענת ודאי על הטענה השנייה, שברור לו שהנתבע מחויב ממון, אלא מה? שאין הוא יכול להישבע לטענה הזו, ולכן הוא רוצה לחייבו שבועה על ידי גלגול. אבל כשרוצה לגלגל שבועה על טענת ספק, מנהלן, מייחן לנו שמגלגלים שבועה גם באופן שהתובע אינו טוען טענה ודאית, וחגון, שהיה נתבע אריס או שותף אצלו, ואחרי שחלקו, הוא תובע אותו שישבע שלא נטל ממנו יותר מה מגיע לו, מניין שאפשר לגלגל שבועה זו אף על פי שאינו תובעו בוודאות, ואין ללמוד זאת מקל וחומר מסוטה שמגלגלים עליה שבועה על טענות ספק, כי שם כל שבועתה ספק, שאין הדבר ברור שנטמע, ולכן מגלגלים עליה טענות ספק, אבל בממון שהשבועה היא על טענה ודאית, מניין שמגלגלים גם על טענות ספק. מיישבת הגמרא תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שהמקור לגלגול שבועה על טענת ספק, וממה שנאמרה בתורה שיש שבועה בחוץ, שבועות שנשבעים עליהם מחוץ לעזרה, והן כל השבועות שבן אדם לחברו על תביעות ממון שנשבעים עליהם בבית דין, ונאמרה בתורה גם שבועה בפנים, בעזרה, וזוהי שבועת הסוטה שנשבעת בבית המקדש, יש ללמוד משבועה זו לזו. מה שבועה אמורה בפנים, שבועת סוטה, עשה בספק כוודאי, שיחד עם השבועה שנתחייבה על שנסתרה, עם האיש שכינה לבעלה ממנו ניתן לגלגל אליה גם טענות ספק, כגון שלא זינתה מאיש אחר, אף שבועה אמורה בחוץ, שבועת ממון, עשה בספק כוודאי, שיחד עם השבועה על טענת הוודאי, מגלגלים על הנתבע השבועות גם על טענות ספק. עכשיו מבררת הגמרא את פרטי דין גלגול שבועה. שואלת הגמרא עד היכן כוחו של גלגול שבועה, כלומר עד כמה תהיה התביעה קלושה כל כך שאין נשבעים עליה, ובכל זאת יוכל לגלגל שבועה לנתבע ולחייבו להישבע ולהכחישה. אמר רב יהודה אמר רב דאמר לי, שאמר לו התובע לנתבע יישבע לי שאין עבדי אתה. שאפילו תביעה כזו יכולו לגלגל עליו לחייבו להישבע עליה ולהכחישה, אגב השבועה אחרת שנתחייב בה כדין. מקשה הגמרא ולא הבינה את דברי רב. ההוא שמותי משמתין עלי. אדם שתובע דבר כזה, יש לנדותו ואין לחשוש לדבריו ולהשביע את הנתבע. דתניה, שנינו בברייתא, הקורא לחברו עבד, והכוונה לעבד כנעני, יהיה בנידוי. יש לבית דין לנדותו, מכיוון שזלזל בישראל, יש לזלזל גם בו. ואם קרא לחברו ממזר, עונשו הוא שסופג את הארבעים, כלומר לוקה מכת מרדות. ואם קרא לחברו רשע, אף שאין בית דין נזקקים לו לענישו, אך זה שכונה בשם רשע, יורד עמו לחייו, מותר לו לסנוא את המכנה ולמעט את פרנסתו ולהתחרות עמו. והטעם שהתירו לו זאת, מכיוון שהוא גורם לו בקוראו רשע, שאנשים יתרחקו ממנו ולא יסייעו בידו להרוויח ויצערו בכל יכולתם, משום שיש לבני אדם הקשרים להיבדל מן הרשעים בכל עסקיהם ולצער אותם כפי היכולת. אלו הם דברי הברייתא, בא מבואר שיש לנדות את הקורא לחברו עבד, אז איך אמרת שמגלגלים טענה זו לחייבו להישבע עליה? מבארת הגמרא את דברי רב יהודה. בשמו של רב, אלא אמר רב הכוחו של גלגול שבועה שיכול התובע לגלגל שבועה גם על טענת ישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי. שהרי זו תביעת ממון ומגלגלים עליה השבועה. ואף שעבד עברי אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, דיברה הגמרא על שורת הדין אף שאינו נוגע למעשה. שואלת הגמרא, היא טענת מעלייתי, הרי זו טענה מעולה שהרי ממון היית לגבי. ממון יש לו לתובע אצל הנתבע כי לדבריו הוא חייב לו ממון, כלומר שהוא חייב לו את עבודתו או דמיה. והרי זה ככל תביעות ממון, ומה החידוש שמגלגלים שבועה עליה? תרץ את הגמרא רבה לטעמי רבה, אמר זאת לשיטתו, דאמר רבה, עבד עברי, גופו קנוי, שאין העבד כמי שחייב ממון לאדונו, אלא הרי הוא עצמו קנוי לו, ואין כאן טענת מטלטלין שראוי להישבע עליה בפני עצמה, אלא מתחייב שבועה לעבד רק על ידי גלגול. חוזרת הגמרא ומקשה, יחי, אם כן שתביעה על גופו של אדם אינה תביעת מטלטלין לחייב עליה שבועה בלא גלגול, היינו קרקע. הרי זו כתביעת קרקע, ומה החידוש בדבר שמגלגלים אפילו תביעה כזו? הרי לגבי קרקע כבר למדנו שמגלגלים עליה שבועה. מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדבר. מה עוד אתם יכול היית לומר, קרקע הוא דאבידי אינשי דמזבני בצנעה. קרקע עשויים אנשים למוכרה בצנעה ובלא פרסום, ולכן מגלגלים שבועה על תביעתה. מכיוון שאף אם איתה דזבין, אף אם האמת כדבריו שמחר לו את השדה, להתלקה לה. אין כל לדבר ואין הדבר מפורסם מפני שנמכרה בעצניה. ולפיכך אפשר להשביע את הנתבע על ידי גלגול. אבל היי, טענה זו שנמכרת לי בעבד עברי, אם איתה דזווין קל היית לי, אם אכן כדבריו שכנאו בעבד, היה יוצא כל הדבר והיה מתפרסם, וזה שאין לדבר פרסום זה ראיה שטענה של שקרי, והייתי אומר שאין להשביע את הנתבע עליה גם לא על ידי גלגול, כמה שמלן משמיע לנו רבה שגם באופן כזה מגלגלים עליו שבוע. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. המשנה מלמדת אותנו קניין נוסף והוא קניין חליפין. מהפסוק במגילת רות פרק ד' פסוק ז', וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, מלמדת הגמרא במסכת בבא מציעא דף מ"ז עמוד א' קניין חליפין. ובקניין חליפין יש שתי דרכים. א', שהמוכר או הנותן מקבל מהקונה חפץ לשם מעשה קניין, ולאחר מכן מחזירו לקונה. ונחלקו המוראים בגמרא במסכת נדרים דף ממחת עמוד ב', לרב נחמן חייב להחזירו מפני שלא קיבלו אלא לצורך ההקנאה, ולרבה שאינו חייב להחזירו, אבל תוספות ליל בדבב עמוד ב', דיבור המתחיל לבר, כותבים שגם רבה שימודה שהדרך להחזירו לאחר מכן. והקניין הזה נקרא קניין סודר לפי שרגילים לעשותו בסודר. וזוהי דעת הנקמה וכן דעת רב במסכת בבא מציעא. וכך היא ההלכה. אבל לרבי יהודה וכן סובר לוי, המקנה נותן לקונה כלי. ובהנעת קבלתו הוא מקנה לו את החפץ. המחלוקת היא בפירוש הפסוק ונתן לרעהו, אם המקנה נותן לקונה או הקונה למקנה. הדרך השנייה בקניין חליפין, כשמחליפים דבר בדבר ונקרא חליפין שווה בשווה. ומשנתנו מדברת בשניהם. אומרת המשנה בדף כוח עמוד א', כל הנעשה דמים, כל דבר שדרכו להיות תשלום באחר, עבור חפץ אחר, דהיינו כסף שמשלמים איתו על דברים אחרים, כיוון שזכה זה המוכר בכסף בתורת חליפין, דהיינו שניתן כהחלפה לחפץ הנקנה, ולכן חל הקניין, ואפילו רק בזוז אחד, נתחייב זה הקונה בחליפיו של הכסף שנתן. דהיינו שנקנה לו החפץ בכל מקום שהוא, ומעטה באחריותו הוא, ואפילו ינזק או יובד, יצטרך לשלם את שארית דמיו למוכר, על אף שלא הגיע חפץ לידיו מעולם. וברור שמדובר בקניין חליפין ולא בתורת תשלום הוא נתן את הכסף, כי אם הוא נתן את הכסף בתורת תשלום, הוא לא היה קונה, שרי מטלטלין אינם נקנים בכסף אלא במשיכה, כפי שלמדנו במשנה הקודמת לאל בדף חבב עמוד א', ויכול לחזור בו מהקניין. אמנם מי שחוזר בו עומד בכללת מי שפרה, שהיא כללה למי שלא עומד בדיבורו, כאמור במסכת בבא מציעא דף ממד עמוד א'. ואף שהטעם שאין קונים בכסף משום חשש שמא יאמר המוכר שכבר קיבל את הכסף לקונה, נשרפו חיתיך בעלייה ולא יטרח להצילם כשתפרוץ שריפה חלילה, והטעם הזה שייך גם בקניין חליפין במעות, מכל מקום, לא גזרו בזה חכמים, כיוון שאינו שכיח שבתורת קניין חליפין ייתן הקונה את כל מעות המקח. ואם ייתן רק מקצת המעות, ודאי יתרח המוכר להצילם כדי לקבל את שאר המעות המקח מהקונה. כך הסברו של התוספות במסכת בבא מציעא דף מ"ו עמוד א', דיבור המתחיל שמע מינה. כותב התוספות ראש, שמשמע ברש"י שההבדל בין אם נתן את הכסף לשם חליפין או לשם דמים הוא, שפירש שנותן בתורת חליפין. הסבר נוסף, אם הוא נותן את המעות על מנת להחזיר כדרך שעושים בסודר, מוכח שנותן לשם חליפין ולא לשם דמים. מביאה המשנה דוגמאות לדבר. כיצד? החליף עם חברו שור בפרה או שהחליף חמור בשור, ונתן לחברו את השור או את החמור, כיוון שזכה זה בעל הפרה בשור או בעל השור בחמור על ידי משיכה, נתחייב זה השני בחליפיו, שאם יערה נזק לפרה שהחליף בשור או לשור שהחליף בחמור, יפסיד הוא, על אף שלא הגיעו לידיו כלל, כיוון שהחלפה הקנתה אותם לו. והגמרא תבאר, מה ההמשך של הסיפה שלא מדברת על חליפין במעות לבין הרישה שלכאורה מדברת על חליפי מעות? מה שנקת התנא שהלוקח נתחייב באונסין ולא אמר בפשטות שזכה הקונה בחליפיו, זה כדי לומר שאפילו שהפרה ברשות המוכר אינו חייב בשמירתה גם לא כשומר חינם. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', אנחנו חותמים את לימוד דף זך ממסכת ידושין עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הזכיר רבן גמליאל לרבי יהושע ולרבי עקיבא דווקא את המקום שעליו הייתה מונחת התבואה שרצה להקנות להם? שאלה שנייה, באיזה אופן, אחרי שעשו את הקניין ולא נתנו את השטר, יכול המוכר לחזור בו מכתיבת השטר, ובאיזה אופן התבטל בכך גם הקניין עצמו? שאלה שלישית, להלכה, האם צריך צבורין על גבי הקרקע, והאם צריך שיומר אגב? שאלה רביעית, במה יפה כוח הכסף מהשטר, ובמה כוח השטר מהכסף, ובמה כוח שניהם מקניין חזקה? שאלה חמישית, מדוע כשמסר לו 10 בהמות באפסר אחד ואמר לו קנה בהמה זו, קנה רק את זו, ואילו כשמחר לו 10 שדות, כיוון שהחזיק באחת מהם קנה את כולן? שאלה האחרונה על דף זך, כשקינה לה ונסתרה בהודעה הרוסה, וכששותה היא נשואה, האם המים בודקים אותה? והאם שייך בזה החיסרון של תחת אישך, ומדוע? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, על דף זך ממסכת קידושין, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי. כוח באדר ב' תשע"ו, בו סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף זך ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, כ"ט באדר ב' תשע"ו, היום האחרון לחודש אדר ב' תשע"ו, ערב ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, ונלמד שני דפים. כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי חגים. נלמד את דף כוח ודף חפתת ממסכת קידושין. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם תפילת בית המדרש ביציאתו. מודה אני לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי ששמת חלקים יושבי בית המדרש ולא שמת חלקים יושבי קרנות. שאני משקים והם משקים, אני משקים לדברי תורה והם משקים לדברים בתהילים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ממרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.